שלום, שלום, שלום חברים. שלום לכולם.
שלום אדיררי, מה המצב?
ושלום לרותם בר, שגנב עכשיו את השורה הראשונה. שכחת, הפודקאסט.
אתה אומר ארבע פעמים שלום, אני כאילו,
אז מה,
אני שזהו, זה
אבל
נגמר.
יש מוזיקה, יש מוזיקה, מה זה זה? קודם כל,
אבל מוזיקה יורדת חייב... שאומר שלום, זה כאילו קסם.
מראש, מראש אני מתנצל. מכיוון שאני אחרי... לדעתי שבוע ויומיים.
טיסת חילוץ, תגיד, עשית טיסת חילוץ, חילצו אותך.
טיסת חילוץ מברצלונה.
מברצלונה יצאה והגיעה לישראל לפנות בוקר.
אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שאפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל...
אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ייכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה. אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה?
מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה? יש לי פה מקום נראה להתעקע בו.
להתעקע עם אשתך בברצלונה.
אופה, הבנתי.
לא, סתם, סתם. אז אני אגיד את זה ככה. תראו, אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר וביום שלישי שהגעתי הביתה אמרתי לי שלי תקשיבי, זה מרגיש לי לא נכון, אולי נבטל את זה. אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין, והדוקסית הבלגית או הנסיכה הבלגית או איך שלא תקראו לה, החליטה שצריך לנסוע, ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית לתרגיל, הדברים כבר על המטוס. ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות. ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו, מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה. שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום. כאילו...
אבל זה תמיד, אתה יודע, אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו פז,
לא,
שאתה יודע, לא, כמו ששומעים,
לא, לא,
מה
נכון,
שעושים.
לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
אתה אומר, לא, כאילו, ו... ברמת הכמויות כן. של האנשים שנמצאים
לא,
בבקן.
לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
אוקיי. וברצלונה אין.
פעם אחת ראיתי סימן במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר על מה מדברים. ואני פותח את הווילון.
אני יכול לספר
לך סיפור? רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר ברי בפוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
עם הפריבילגים, תגיד.
בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה ששמת את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אמר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, okay. כאילו, ברמה
אבל,
הזאת.
אבל, אבל זאת, זאת תופעה, זאת תופעה שהיא קורית היום לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
אוקיי.
תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את זה, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
אם חינכת לסינה, חינכת לסינה.
חינכת לסינה, אמרת, זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
נכון.
אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים בתקשורת מלאת, כאילו, תקשיב, כמות, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה של חומרים שאתה לא יודע לסנן היום.
כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת. יש לי חבר שהוא מה שנקרא...
קוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
ואני מנסה לדבר איתו, אתה יודע, ולהגיד לו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה המפה, זה מה שם, ובן אדם לא מוכן לקבל את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל, כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל, הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב. ואני גיליתי תופעה, שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמי שהוא תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים, ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותה רמה, האנשים שהם third parties, אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
אבל זה לא free Palestine, עזוב.
הזהות שלהם נבנתה.
אבל רותם, רותם,
בצורה כזאת,
רותם,
שאתה לא יכול לשנות את זה ברגע.
רותם, 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 זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע עליהם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, באמת, כמות התרללת, תראה, תשמע, אני יגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה, עכשיו, אני מקבל, לא מקבל, כאילו אני לא מבין, אבל אני מקבל, כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה אסור למכור חלב בקיוסק, למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש? עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה, עכשיו תקשיב, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו, אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום? מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר. לא מבין, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין. אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני אבקמה, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה או נמלה.
או סוספוני.
לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
אוקיי, אז אתה יודע מה?
שנייה.
הנה, דוגמה טובה.
שנייה.
אני גר במדינה עכשיו, שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
לא.
פוראבר היה באמצע בתאילנד, זה מקובל לגמרי שיש
לא,
באמצע.
לא,
הרבה לפני אבל, שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
שנייה.
זה לא אומר שהם לא בסדר, רגע, זה לא אומר שיש פה אנשים מוזרים.
אבל המגדרי זה לא באמצע, זה גם לא זה. אם היית אומר לי, המגדרי זה כמו שבתאילנד, אני מניח שאתה מתכוון לליידי בוי, נכון?
לא.
אז למה?
הכוונה בתאילנד, כשבאים ואומרים שזה לא זה ולא זה, זה לא אומר שהוא לא גבר או היא לא אישה, זה אומר שיש לו יותר טסטסטרון, או שיש לו יותר, סליחה, יש לה יותר טסטסטרון, או לא יש יותר אסטרוגן,
וזה שם אותו במקום הרבה יותר נשי. אבל זה לא שייך, ועכשיו אני אחזור כדי לא להתפזר.
כן.
העולם נמצא במקומות שמבחינתי, כבן אדם בן 53, שנולד יליד שנת 54 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדברים. עכשיו, אני יכול לקבל שזה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא. אמיתי, זה מדהים. שבן אדם יכול לחיות היום, ב-2026, בצורה כזאת, זה מדהים.
ברור שאתה מעריץ אותם. אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד 20 שנה.
נכון.
אתה מבין כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי שהיא תקשיבי, אולי לא נטוז, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, תשים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות? שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה, האימא שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן אין מי שיתפן, ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
אוקיי.
כי מה שקורה... סקרנת. אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של risk analysis. זאת אומרת, אני...
אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
זה גם סייבר, אבל זה ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה
גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה לא פודקאסט על ביטוח.
לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס. זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה. אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות... אין חייבים בעולם הסייבר. אין, אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4 הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו הזה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה, זה ריסק שהוא לוקח.
פרובביליטי ואימפקט שווה ריסק.
יפה.
זה הכל, זה כל המשחק.
עכשיו, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם, אני אסביר לך, קודם כל אנחנו נמצאים פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך ברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי, בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
אגב, חתכת מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי היה לוקח לו שלושה שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שנקרא מרתפי האינקוויזיציה. אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
כן, גואנטנמו ביי.
גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
זה ספרד.
שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה, זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
כן, אבל...
אם אתה מנסה עכשיו, לא, לא, אין אבל.
כן, אבל...
אתה, לא, 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 אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות, ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, אני, דעתי לא, זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
אם אתה תנסה עכשיו... אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
רגע, לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה אוקיי. עכשיו, אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה אימא שמגנה על הגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
הוא מת.
בדיוק. מה שקורה אצלנו זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיי אדם, אין להם...
אני רוצה רגע לתת לך משהו אחר, כי אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
אני מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי? כן. אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב, אבל אני חושב, ועם כל הכבוד...
אל תגיד אבל, אל תגיד אבל.
אבל אני חושב,
עם כל...
לא, לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
ועם זאת.
עם זאת, אני חושב, עם זאת, בדיוק. ברם אבל אולם, אמרו הגששים.
כן.
נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו פשוט נמנעים, נמנעים, נמנעים. לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
30 שנה אתה שם אותנו ב-1996.
לא יודע, 30.
לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום. לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
לא, עזוב פצצת אטום, עזוב פצצת אטום. בא אליך בן אדם, אומר לך אני הולך להשמיד אותך. אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה. אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי. אז בוא, נו.
ואז
יקר לי הסיפור הזה.
ואז איבדת משמעות למילים. ואז איבדת משמעות למילים. מה שיפה בכל הסיפור
הזה. אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב. מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
דבר.
דבר ראשון, גם אמריקאים...
אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כי יש לי הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים, ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו. אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל על, גם לאירופה וגם לארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה שזה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
לא הבנתי, חשבתי התכוונת מלכת הפנטסט.
לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואתה יודע מה, אני מייחל היום, מאחל היום שאנחנו גם נהיה גם כאלה, כשנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי למלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
לא.
או, אז בוא אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו לא, אנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלוד קוד כי בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקע, אנתרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודריוס מגולס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כי הוא תשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מי שיעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנתרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה? אז הוציא להם איזה חוק.
אתה יודע מה מפתיע אותי?
שנייה רגע, תקשיב.
אתה מדבר בסימפתיה למנהל של אנתרופיק,
שנייה רגע. שנייה רגע.
חוסר סימפתיה לממשל.
אני, בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, אני, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר את הסיפור. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת הספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנתרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלוד קוד בכלל, לא משתמשים יותר באנתרופיק. והוא יצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז מה, מה, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד. במבצע השתמשנו בזה. זה כאילו, זה חלק מהאינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע. ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן? גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים. אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו... הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה יכול לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם. מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנתרופיק בצורה כזאת כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני אעשה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
קשקוש. אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו... כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
אוקיי.
את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון... יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את אבו ניג'אד, או אני לא יודע מי איך קוראים לו באיראן.
לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
נשיא ארצות הברית, יתייחס לזה.
עובדה.
בסדר, עובדה, כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה, לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לשאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא משתר... תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
זה לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר זה לא לעקוב אחרי אמריקאים, ולא להרוג בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש.
אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את,
את פגסוס וסייפן.
זה הם אוהבים, הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט, אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, ותסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר, וברוח פורים שחגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר להסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין. אוקיי, במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקילצ'ן של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה ש... לא יודע, עם המוסד, ה-CIA, זה ביחד, לחוד, זה, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות. ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים השתלטות על המצלמות אומרים, מה, המוסד מאיזה מחשב בישראל השתלט על המצלמות? לא, זה לא עובד ככה. במיוחד שאתה המוסד ושאתה מומחה בגישה פיזית למקומות, כנראה שזה מעורב עם קנייה של בן אדם מהארגון שם, או השמה של בן אדם בארגון שם, או שזה מעורב עם פריצה פיזית לשרתים, דברים כאלה, זה אחד. דבר שני, שמעתי, שהיה פה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהיו שיחות עם שינוי voice, וזה AI, אולי התכוונת לזה, כדי להוביל את כולם לאותו מקום, אוקיי? לאותו מקום שבו הורידו את כל ה... אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות, וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או שאני לא יודע, כי אני לא מכיר את הטכנולוגיות, חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, אבל אני, ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות שעליו...
אז זה נגדים להשתמש ב-AI בשביל זה?
לגמרי.
גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי, והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטים לגמרי, זה כלי מטורף, ומדהים, אגב.
אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית? שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות. לא כל מדינה יש לה יכולת.
אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת. אין מדינה אחת שאין לה יכולת.
אני מגיע מספרד.
חוץ מלוקסנבורג.
וספרד.
בסדר, הוותיקן, כזה. זה המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הלכתי, הייתי מרצה בכנס ב-S4, קוראים לו, במיאמי, במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם הקבוצה, שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
מאיפה? באזרבייג'אן?
הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, ברמות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
השוודים חזקים מאוד.
אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, ואני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם? מי האנשים שבאמת מזיזים דברים, אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה, אוקיי? ברמה הזאת.
אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
מה אני אעשה? תקשיב.
מה יש להקשיב?
זה, זה, זה פשוט לא הגיוני הסיפור הזה.
אתה AI, סוגד
זה אחד הכלים, זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגן. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטסט, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, 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 אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שם גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסמוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, אומי גאד, זה כלים מטורפים.
אני חושב
היכולות פה הן לא הגיוניות.
כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
למה לא?
מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הררי. אוקיי?
אוקיי.
עזוב, או את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
נכון.
אוקיי.
יש לי קלוט קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סקיוריטי, אני לא יכול לעשות את זה.
לא, 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 לא בגלל סקיוריטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי ransomware על H&H, וזה קורה. אוקיי? אני עבדתי עם קלוט קוד, גם אתה עובד עם קלוט קוד. תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם. נקודה.
הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
אז שיבדקו מי עמד מאחוריו. בוא. לא קונה, לא, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה, מה? יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה.
כן.
הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
לא את ממשלת מקסיקו.
אז את מה?
הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה, בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו.
רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
זה שהוא יודע לעשות ריקונסס לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי ש... כל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, 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 זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
לגמרי.
אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
אני לא בטוח.
אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
לא נכון.
מה הוא עושה? לא, הוא לא ידע.
לא נכון. אני אשלח לך סרטון, הוא הופיע, בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג באמריקאי.
אז בוא אני אסביר לך משהו.
הוא ייצר USB בלוטוס שנכנס למחשב, מתקיף את שם אקספלויט,
הוא לא ייצר כלום.
הוא לא עשה את זה?
רגע, הוא לא ייצר את זה. הוא הגה את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS DECNET. זאת הייתה המטרה שלו, זו הייתה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד. אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
אוקיי. Okay.
ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורט, אם אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק, והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, okay. אונליין.
כן.
והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה, ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן ועם צ'אט GPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה, אוקיי?
וואי, זה
ואני אומר,
גרוע.
אתם, לא, ממש לא, ממש לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה אומר יותר גרוע.
אני מזמין אותך לסשן וואן און וואן, שנראה
לא,
אתה יכול להראות לי. שהשערות שלך שנשארו,
ייפלו. השערות שלי, תקשיב, השערות שלי לא ייפלו, ואני, את מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם
לא
הגיוניות. לא,
אני יכול, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה ממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
אדי הררי, אתה AI walk? זה מה שאתה?
מה זה AI walk?
אתה AI walk? זה מה שאתה? תגיד, אתה רציני?
אני לא AI walk, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו שאני יכול להחליף איתו בן אדם, שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI...
אני, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שב-30 שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום, עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך, אני הייתי יכול לקחת את... אם הדבר הזה היה מגיע לי לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות. אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא עובד בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו libraries, ה-libraries של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, אני מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
אוקיי,
AI היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר הזה.
אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב שממה שאני רואה, וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון 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 טעויות, זה אחד, המון, וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח, אתה יודע מה, אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי, שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלוד, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלוד, תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלוד, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים. אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
לא, קלוד קוד זה לא...
לא, לא, אני יודע שזה לא הסיפור של קלוד קוד, מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה סיפור שלי הוא לא מתאים בניסיון שלי עם הכלים האלה, אוקיי? אני אגיד עכשיו לצ'אט ג'י פי טי...
יכול להיות שאין לך את הניסיון המתאים?
יש לי את הניסיון המתאים כי אני בדקתי אותם.
מתי בדקת את קלוד קוד?
פעם אחרונה, לפני בערך חודש.
מאוחר מדי, צריך לעשות עוד פעם.
בסדר, סבבה, אני צריך לעשות...
4-6 יצא, שינה את כל הקלפים.
בסדר, אז 4-6 יצא, בסדר, אני מוכן להתערב איתך, אתה יודע מה, רותם, אני נותן לך משימה.
כן.
אני משאיר לך IP, אני משאיר לך IP פתוח, אני משאיר לך IP פתוח, עם מחשב VM שלי.
אתה מאלה.
שנייה, אני מאלה, אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי, נותן לך כתובת אימייל שאני מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. אני רוצה, אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
אם מישהו לא מכיר את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות עם כסף.
לא, 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 אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה, אוקיי? לא מגן עליו, אבל רק עם קלוד קוד. ואתה תוכיח לי את זה.
אני אגיד לך את זה אחרת. אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, מלא היה לי אשכרה עבודה. יש לי אשכרה עבודה, אז לא.
חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים. סבבה. אני מאוד, 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 מאוד. אתה יודע מה? יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
תכתבו לנו,
אני נותן את הצ'אלנג' הזה, אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוד קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי?
וואי,
שב-14, אני אשתף פעולה, אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות בעצמי, שקלוד קוד עשה את זה מאלף עטף.
אבל... ואני, בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, כן. בוא נשים דברים על השולחן. קודם כל, כן. הבחור ההוא עם קלוד קוד לא תקף מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים, אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. כן. שרתים.
אני אתן לך שרתים,
אתה לא מריץ שרתים. איזה. זאת אומרת, המחשב הזה, הווירטואלי שאתה שם, אין לו שרתים לתקוף, אין לו כלום.
אתה לא מבין את המידע החסר?
מה המידע החסר?
תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי? כן. תקף שאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מ-Ynet, או מוואלה COIL,
לא
או
נכון.
מעוד איזה, ברור לא שכן, נכון. ואני אסביר לך למה.
לא נכון.
אוקיי? כן. שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה היה פורט 445 פתוח, והוא מצא ב-SMB פרוטוקול, או אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט ועשה אותו זירו דיי והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה. אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
מה? איך הוא
הם
עשה?
הם לא אומרים לי איך, כן.
Okay.
וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה. עזוב, אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחס בך. אבל אני חושב שיש פה העצמה מאוד גדולה שהיא כבר עוברת את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום, והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת, זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר, אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות. אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה. אבל...
אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה. בוא תקשיב, אוקיי?
נו.
אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא, אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם ל-Chat GPT-4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו ל-Chat GPT-4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
אז אוקיי, אז החוקר עצמו, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חזוק חוקרי ההבטחה שמשתתפים בתוכנית Bug Bounty, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה. בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו להסתיר את העקבות, החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את זה של מיטרה, credential dumping דרך ערוצי command and control, והגיפת הגנות על ידי השבטת security controls. בסופו של דבר, כתוצאה, גניבה של 150 גיגה של רשומות עם חשיפה של 195 מיליון זהויות.
ואני טוען,
יש להם ידע, יש להם ידע של דומיין, צריך להגיד את זה, בשביל לעשות את זה.
ברור. מה זה? לא. אם הם היו רוצים לעשות את זה בעצמם בלי קלוד, הם היו עושים את זה בכנראה פי 10 זמן.
אני חושב אפילו יותר.
יכול להיות יותר, לא משנה.
אתה צריך להבין שקלוד קוד, אם הוא צריך לכתוב פאץ' תוכנתי, ואני רואה את זה ברמה יומית, לוקח לו 15 שניות, הוא כתב את הפאץ' ומריץ אותו. 15 שניות,
אין לי ספק בזה.
יכול להיות גם 100 שורות.
אין לי ספק בזה, אבל הטענה שלי, והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ולהפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם, בוגי אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
עדיין.
אני יכול לקבל את זה.
אם הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI. זה לא מעניין.
אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים דרגע לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים, כשהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי. אני ראיתי בדיוק סרטון שבו רואים, היה באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו הם משחקים את המשחק הגדול של איך זה נראה. אני חייב להגיד, גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים. אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
לא,
אני לא רואה פרסומים שלנו כאלה כל כך גדולים.
אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
אוקיי.
אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט במלחמה הזאת, שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר, אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיקטוק.
אבל
רגע,
אבל
רגע, רגע.
כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה, יש להם תפקיד, זאת הבעיה, כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ה-20, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר, שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא.
המטרה שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה
לא,
שיותר זמן על המסך.
לא נכון.
אם הם יכול...
אבל תראה, אתה מבין...
הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
תגיד, זה כמו להגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף על מוצרים. זה נכון שחלק
אבל
מהסיסו...
אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר... בחדשות, בין הוא מעביר
לא
בכל
נכון.
מקום, אפילו אנחנו
לא נכון.
בפודקאסט,
לא
יש
נכון.
פה סוג של אינדוס
לא
תודעה.
נכון. לא נכון, לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר, אני אומר רובם, כאילו, באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים עם, את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי, ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה שאחרי שאתה רואה את, את, את 14, אתה לפחות האינדוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל אני, אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה... המצב הוא לא כזה סימפתי, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין את המוח.
האמת לא מעניינת אף אחד.
או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
מה?
שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד, כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה ובכל הקשת הפוליטית, מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר, אתה יודע מה, בוא נדבר על, על הבחור, איך קוראים לו, קרלסון, קרלסון מארצות הברית, השדר, כן.
טאקר קרלסון.
טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם, הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו סלפי ממנו.
סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מאתמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
לא,
הוא לא ישתנה מחר. ואנחנו כולם צריכים להבין, אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות, לא בטוח שהוא רוצה לשלם אותן.
לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום. אז אני אומר לך שכן.
כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב. אוקיי? חלק, חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום. ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה התייחסו לאינטרנט כאל big one fake.
האינטרנט זה אנחנו.
כמו,
אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה לך, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אם אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
מה זה פרפקט דיי?
את השיר? פרפקט, כן.
אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה, תנו לו לייק. תנו לו לייק. תרשמו כמה דברים מגניבים. תרשמו לו, מה אתם חושבים? הם רושמים, הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע.
חברים,
בספוטיפיי, תרשמו איזה כמה מילים לאדי. תגידו לו, אדי, אני רוצה להשתתף בצ'אלנג' הזה שלך. אנחנו נפרסם את ה-IP, איפה? בקבוצת טלגרם.
ברגע שיהיה לי, ברגע שיהיה את הצ'אלנג', אני מרים מחשב, שם אותו.
שרת.
שרת,
אתה מרים שרת.
אתם תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה עליו.
אוקיי.
אוקיי.
שרת, Windows 95. טוב.
איי, איי, איי.
אז מה אתה אומר על פרפקט דיי? יאללה, פרפקט דיי, אתה רוצה להגיד? איך אתה מסיים עכשיו פודקאסטים? אני לא יודע, אני, אתה יודע, הייתי אומר, כאילו, יש לי את הסיומת שלי.
אני לא יודע מה הסיומת שלך הייתה. אני, אין לי סיומת.
תהיו טובים, גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
תהיו טובים. אני רק לא יודע, אתה יודע, שבוע שעבר דילגנו, כי אני הייתי תקוע וזה. אז אני נקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם. אל תשתמשו יותר מדי ב-AI. אל תפרצו בעזרת קלוד.
תשתמשו מלא!
ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרוטב.
איי, 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 ידי. יאללה, ביי!
ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation. Waking up with friends in the best location. Dipping toes in a blue lagoon, we are free. Enjoying silence, nature's power, you and me. Laughing round the campfire, stars overhead. Tales of yesterday and everything we said. Whispering winds and trees, secrets to unfold. Bonds of friendship tighter than gold. Perfect day in every way. Nature's beauty makes us sway. Moments like these forever stay. In our hearts they always play. Hiking trails through forests green and bright. Feeling strong with every step feels so right. Waterfalls cascading down like liquid light. Nature's song a sweet delight. Around the campfire stars overhead. Tales of yesterday and everything we said. Whispering winds and trees, secrets to unfold. Bonds of friendship tighter than gold. Perfect day in every way. Nature's beauty makes us sway. Moments like these forever stay. In our hearts they always play. Hiking trails through forests green and bright. Feeling strong with every step feels so right. Waterfalls cascading down like liquid light. Nature's song a sweet delight.
Hike it by the riverside, wildflowers bloom. Atmosphere so magical makes us swoon. Oh, Bill. Oh, that.